עד כאן יומן לפי שעה, תודות לאורחי היומן הזה. ליושב ראש האיחוד הלאומי, חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ'. לפרופסור עודד מודריק. לפנינה יואלי. לשי דוד. לכם על ההזנה, סעו ברכה לימים טובים, בשורות טובות. להשתמע.
לפי שעה, יומן החדשות של אתר ערוץ 7. מגיש שמעון כהן.
שלום לכם, יום שני, י"א אדר ב' תשע"ט. כאן בערוץ 7 אנחנו נמשיך ונעביר דיווחים שוטפים סביב הפיגוע הרצחני אתמול סמוך לאריאל, הפיגוע שבו נרצחו סמל ראשון גל קיידן והרב אחיעד אטינגר, השם ייקום דמם. אנחנו נדווח על ההלוויות, מקביל גם על הפעילות המבצעית ללחידת המחבל. מיד נדון כאן בשאלה שעולה שוב לדיון בעקבות הפיגוע, האם עודף משפטיזציה נמצא ברקע מידה כזו או אחרת של היסוס בתגובתם של חיילי ולוחמי צהל מול מחבלים. אנחנו נדבר עם פרופסור עודד מודריק, תת אלוף במיל, שופט צבאי בכיר בעבר, הוא גם היה בעבר נשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב. נשמע ממנו עד כמה באמת ברגעים אלה של פיגועים חיילים אולי חושבים על הסוגיה המשפטית, לטעמו ממש לא בטוח. יושב ראש האיחוד הלאומי, חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ', קורא לכנסת להשיב לידיה את מושכות הדמוקרטיה שנלקחו על ידי בג"ץ ולכנס מושב פגרה מיוחד שיבטל את פסילתו של הדוקטור מיכאל בן-ארי מהתמודדות לכנסת הבאה. איתנו כאן חבר הכנסת סמוטריץ', הוא יקבע שאכן מדובר בדרישה הגיונית סבירה שיש לה בהחלט סיכוי לטעמו ביטול פסילתו של בן-ארי מהתמודדות ומהלך אפשרי שתלוי אך ורק ברצונם של גורמים בכנסת ובממשלה. הוא יסביר לנו גם כיצד. ימי הפורים כבר כאן, ואיתם הציווי לשמוח וגם הרצון לשמוח, אבל האירועים החדשותיים קצת מקשים על כך. האם ניתן לייצר שמחה גם בזמנים קשים? על כך אנחנו נשוחח עם הפסיכולוגית הקלינית פנינה יואלי, מחברת הספר אומנות השמחה הפנימית, ספר שמבקש לחנך אותנו לשמחה פנימית ושלווה. ננסה לעשות איזשהו תיווך בין המציאות המורכבת, העצובה, לבין השמחה הפנימית שאמורה ממש בימים האלה להגיע ל-FC. ברבים ממוסדות החינוך של הציונות הדתית הפכו הימים שלפני פורים לימי קידום מיזמי חסד שאולי במהלך השנה מוצאים להם פחות זמן. אחד המיזמים הללו הוא יריד החסד של אולפנת שלבים, יריד חסד שמהווה מסורת מאז הקמתה של האולפנה. בשנה הזו יועברו 80% מההכנסות ביריד לטובת עמותת לוחמים לחיים שתומכת בהלומי קרב. גם 20% הנוספים יועברו לקרן אחרת, גם היא קרן חסד והתנדבות. באולפן שמעון כהן, מיד מתחילים. האם עודף משפטיזציה נמצא ברקע מידה כזו או אחרת של היסוס בתגובתם של חיילי ולוחמי צהל מול מחבלים? השאלה הזו עולה שוב בעקבות הפיגוע הרצחני אתמול סמוך לאריאל. אנחנו רוצים לקבל את התייחסותו של הפרופסור עודד מודריק. שלום לך.
שלום וברכה.
נזכיר, תת אלוף במיל, שופט צבאי בכיר בעבר, בעבר גם נשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב, היום מרצה באוניברסיטת תל אביב, באוניברסיטת אריאל. ואני חוזר אל
ויועץ למשרד AYR.
או, הנה, הזכרנו גם את הפרט הזה, אבל
נשלים את כל הפרופיל שלי.
כל, כן, סקלת התארים. אז כשופט צבאי בעבר, עד כמה הסוגיה הזאת של מה שטוענים היום כמשפטיזציה, עד כמה העניין הזה באמת מלווה את החיילים בשטח?
מהניסיון שלי זה ספק רב מלווה. שאלות שתמיד עולות, ועלו גם בתקופה שאני כיהנתי בתפקיד שהזכרת, היו שאלות של חוקיות הפקודה. כשמקבלים פקודה לפתוח באש בנסיבות כאלה ואחרות, השאלה הייתה תמיד, האם אנחנו לא מסתכנים בציות לפקודה בלתי חוקית. אבל אני חושב שבשום דרך שהיא הוראות הצבא מצמצמות את שיקול הדעת של החיילים כשנמצאים תחת סכנה של ממש, כפי שהיה אתמול. פשוט אינני מבין איך הסוגיה הזו בכלל עולה נוכח הסיטואציה או ההתרחשות שהתרחשה אתמול, כאשר חייל א' רואה את חברו כשהוא נדקר או כשהוא תחת התקפה באש חיה. אני לא חושב שבאותו רגע עולה בכלל בדעתו של חייל אחר, אם הוא נמצא שם בגזרה, שאלה של משפטית. יש פה שאלה של תגובה מקצועית של לוחם. האם הוא ירא לפתוח באש בגלל שהוא מתיירא מהמגע עם האויב, או שאיננו מתיירא ויש לו איזה שיקול מקצועי אחר שאינני יורד לסוף דעתו. השאלה האם הפרקליט הצבאי הראשי ייתן גיבוי להחלטה שלי להגן על החבר שלי המותקף, מי בכלל מעלה על דעתו שחייל חושב את זה או יכול לחשוב על זה?
זאת אומרת, באותם שלבים, אותן שניות של אירוע, המחשבה על הפרקליט קיים או לא קיים, יגבה או לא, היא מורכבת מדי מכדי שהיא תהיה חלק מפאזל השיקולים של שביב שנייה.
כך אני חושב. תראה, כשיש לך יותר זמן, יכול להיות שזה עולה. אני יכול אפילו להגיד בדידי אבט עובדה, אני לפני מספר, כבר די ניכר של שנים, אבל הייתי כבר אדם מבוגר מאוד, הצטרפתי למילואים כאלה בקו התפר במסגרת מה שקרוי חומת מגן, מבצע חומת מגן. ואני עמדתי על קו התפר, כשהתפקיד שלי הוא למנוע חדירה מעבר לקו הירוק, לתוך תחומי הקו הירוק, ואסור לי לתת לאנשים להתקרב פנימה בלי רשות שלי. ואני רואה אדם שמתקרב, ואני שואל את עצמי באיזה אמצעים אני נוקט. אני מצווה עליו לעצור, אני מצווה עליו להרים את ידיו, ונניח שהוא לא נשמע. כאן יכולה, במציאות כזו, יכולה אולי להתעורר שאלה אם אני פועל כדין, או לא פועל כדין אם אני פותח באש כלפה. אבל אם אותו אדם מרים את נשקו, או מרים איזשהו אמצעי חבלה אחר, ומאיים עליי או מאיים על האחר, איפה בכלל השאלה המשפטית? זו התגובה האנושית הבסיסית, הכי בסיסית שקיימת בעולם, ונשמרתם לנפשותיכם.
אז להערכתך, מאיפה מגיע בכלל השיח הזה? מה, זה שיח פופוליסטי, זה שיח שמנסה ככה אולי להתעלות במקרה אלאור אזריה, או מקרים דומים, ולהשליך מהם למקומות נוספים? מאיפה זה מגיע להערכתך?
אני חושב שזה כמעט פופוליסטי, זה פופוליטי, זה שיח פוליטי. אנשים, גורמים מסוימים, בצדדים מסוימים, במיוחד שאנחנו נמצאים בתוך מערכת בחירות, נוטלים חירות לעצמם להרחיב את יריית הוויכוח באופן שבו הם עושים את זה, משיקולים שלהם. אני חושב שזה לא רציונלי לכרוך שיקול או חשש מתביעה פלילית כנגדך בסיטואציה שהתרחשה אתמול.
אבל אתה בכל מקרה כשופט צבאי לא יצא לך לפגוש נאשם או נידון או חשוד, איך שלא נכנה זאת, שאומר, היה לי שיקול כזה באותו רגע, ולכן היססתי, ולכן נגרם אירוע כזה או אחר, לא פגשת.
זה לא, היו לי מצבים הפוכים. היו לי מצבים שאנשים החליטו בתחושה של סכנה להפעיל אמצעים קטלניים, ואחר כך עומדו לדין על זה. זה כן היה, וככל שזה, אם זה היה תלוי בי, במקום שבו אני הייתי שופט, האנשים הללו קיבלו גיבוי מוחלט. עד כדי כך שבאחד המקרים שהפך אחר כך לתקדים, הדברים הגיעו גם לבית המשפט העליון, ובית המשפט העליון נשאר את פסק הדין שלי. זאת אומרת, ברגע שהתגובה של החייל, או של המפקדים של החייל, היא תגובה סבירה בנסיבות העניין, זה לא משהו בלתי סביר, כמו שלהשקפתי הייתה תגובתו של אלאור עזריה, לפי דעתי הייתה בלתי סבירה, באופן קיצוני, אם התגובה היא סבירה, החייל לא צריך לחשוש. הוא לא צריך לחשוב יותר מדי. הוא צריך להפעיל את השכל הישר הכי הגיוני והכי בסיסי שיש. ולא צריך להלך חיימים על חיילים. ממש לא צריך. ולא צריך להחדיר בליבם חששות שאינם מתקיימים.
הפרופסור עודד מודריק, תודה רבה לך על הדברים. יום טוב.
בבקשה. תודה.
שלום. יושב ראש האיחוד הלאומי, חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ', קורא לכנסת להשיב לידיה את מושכות הדמוקרטיה שנלקחו על ידי בג"ץ, לכנס מושב פגרה מיוחד כדי לבטל את פסילתו של הדוקטור מיכאל בן-ארי מהתמועדות לכנסת הבאה. שלום לחבר הכנסת סמוטריץ'.
שלום שמעון, צהריים טובים. בעוד כולם מטייטים, מגנים ועסוקים בלהבטיח הבטחת בחירות, אני מניח על השולחן הצעה מיידית, אפשר וצריך לכנס את מליאת הכנסת עוד עכשיו בתוך פגרת הבחירות.
אפשר לבטל עכשיו גם למפרע?
בוודאי, בוודאי. הפרוצדורה אגב הפשוטה ביותר שזה יבוא מהממשלה. השרה שקד יכולה לכנס ועדת שרים לחקיקה, להעביר את ההצעה שלי כהצעה ממשלתית, ואז על פי סעיף 9 לחוק הכנסת, גם במקרה כזה של פגרת בחירות, הממשלה יכולה לבקש את התכנסות הכנסת לישיבת פגרה מיוחדת, שבה מעבירים את החוק הזה בשלוש קריאות, ומה שאני מדבר עליו זה פשוט מאוד, לבטל את סעיף 7א. הרי אותו סעיף, בית המשפט פעם אחר פעם מסרס אותו, הופך אותו לאות מתה בכל מה שנוגע ליכולת לפסול את הצד השני, לפסול תומכי טרור, לפסול את מי ששוללים את קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית. את זה הוא הפך לאות מתה, הוא משאיר כמובן רק את הסעיף שמאפשר לו לפגוע ולפסול מועמדים מימין. במצב הזה אין שום סיבה בעולם שהסעיף הזה יישאר בתוקפו, כמו שאמרתי, בג"ץ עושה בו שימוש לרעה, הופך אותו לכלי שמשמש רק לצד אחד. ברגע שהסעיף הזה יבוטל, לא יהיה מקור חוקי לפסילתו של בן ארי, ויוכל להתמודד עוד בכנסת.
אבל אז גם לא יהיה אפשר לפסול גם משמאל, גם לשמאל, לפסול...
כן, אבל זה ממילא, שמעון, אבל זה ממילא אי אפשר. מה מועיל שכן, אני אשאיר היום איזה חוק דקלרטיבי כתוב בכנסת, בשעה שבג"ץ פעם אחר פעם אחר פעם מאפשר לעזמי בשארה ולחנין זועבי, ועכשיו לאופיר כסיף, ולכל מיני כאלה שתומכי טרור, אלה שתומכים ברצח של אזרחים ישראלים, כמו הרב אחיה דטינגר, השם יקום דמו, וכמו חיילים, אלה שתומכים בטרוריסטים האלה של חמאס בעזה, ביהודה ושומרון, אלה שרוצים לבטל את אופייה היהודית של מדינת ישראל, אותם בג"ץ לא מאפשר לפסול. אז מה עוזר לי שהחוק הזה קיים? שוב, חוק שאומנם הכוונה של מי שחוקק אותו הייתה כוונה טובה, אבל בפועל, בפרקטיקה, בית המשפט באמצעות כל מיני תרגילים ותחמונים משפטיים, הופך אותו לכלי בידי צד פוליטי אחד בלבד. הרי מה קרה לנו אתמול? מה שקרה לנו אתמול ומה שקורה לנו כל הזמן. תמר זנדברג, סתיו שפיר וחברי הימין הקיצוני, נכשלים כל פעם בדמוקרטיה, נכשלים במבחן הציבור, נכשלים בכנסת, ומנצחים בבג"ץ. את האבסורד הזה צריך להפסיק. ולכן אני אומר, עד שאנחנו עכשיו יוצאים בהכרזות בחירות, על תוכניות בומבסטיות עתידיות, שעוד יום ימשו או לא, וכולנו יודעים מה זה הבטחת בחירות, יש כאן מבחן מיידי של כאן ועכשיו. מי שמזדעק נגד העוול הזה של בית משפט, שמאפשר לכל אותם תומכי טרור להתמודד לכנסת, הוא פוסל את בן ארי ששירת בצבא ושילדיו משרתים בצבא. מי שמתקומם בכל ישותו נגד העוול הזה, שלא יסתפק בדיבורים, אפשר לעשות מעשים. אני בטוח גם בדקתי את זה מספיק לעניין הזה, רוב רגיל של חברי הכנסת, יהיה רוב לזה בכנסת, אני קורא לראש הממשלה, לשרת המשפטים, תרימו את הכפפה הזאת, תכנסו את הכנסת עוד השבוע, ותבטלו את
הביטור. אתה בטוח שיהיה רוב רגיל? אתה בטוח שזה ממש יתחלק קואליציה בעד אופוזיציה נגד?
לא, אני חושב שגם ישראל ביתנו שנמצאת באופוזיציה בוודאי תתמוך. יכול להיות אגב שגם הערבים יתמכו, או ימנעו, בסוף כמו שאתה אומר, דקלרטיבית, זה מונע גם את האפשרות לפסול אותם. אני בהחלט חושב שזה משהו שצריך להעביר, להעמיד אותו למבחן. ואגב, אתה יודע מה? ממה נפשך? אני מקווה שזה יעבור. אם זה לא יעבור, זה יהיה מאוד ברור מי בעד ומי נגד, והציבור הישראלי יוכל לדעת בדיוק למי הוא מצביע בבחירות הקרובות.
ומה תגיד לכל מי שיגיד לך? טוב, אתה גם עושה את זה כאיזשהו מבחן פוליטי למפלגות הימין שאיתם אתה מתמודד על אותו נתח קול, וזאת המטרה האמיתית שמאחורי הצעד הזה.
טוב, אני עם ספקולציות לא יכול להתמודד, אבל נניח שאתה צודק בספקולציה הזאת, אז מה הבעיה? נכון, הציבור הישראלי הולך עכשיו לבחירות, ואני מציע שלא יבחר על סמך הבטחות שכתובות על הקרח, אלא יבחר על סמך מעשים. אז עכשיו בואו נכנס את הכנסת, ונראה בדיוק מי מצביע בעד ומי מצביע נגד, ואני לא רואה סיבה בונה שמישהו יצביע נגד.
וכשיגידו לך שאתה מסיר את כוחם של שומרי הסף, אנשי בית המשפט, שופטי בית המשפט העליון?
לא יודע, הפה שעשר הוא הפה שהפיר, הכנסת היא זו שחוקרה את 97א, כפי שאמרתי בגעת בפרשנות סלקטיבית, הפך אותו לכלי מאוד פוליטי, מאוד מאוד חד-דדי, כלי רע, ולכן הפה שהפיר הוא כרגע הפה שצריך לאסור, וצריך לשלול את הסמכות הזאת מבגעת, זה הדבר הכי טבעי והכי לגיטימי בעולם.
המכתב שלך נשלח לראש הממשלה ולשרים, מישהו הגיב?
כן, הוא נשלח לראש הממשלה, הוא נשלח לכל ראשי המפלגות של הקואליציה, גם לאביגדור ליברמן, נשלח ליושב ראש הכנסת, ליושב ראש ועדת הכנסת, ליושב ראש הקואליציה. אני בשיח בעניין, אני מחבק את מיקי זוהר, אני מוכרח לציין שהוא באופן בסיסי תומך בזה, הוא בודק את הפרוצדורה, ואני מפנה שוב את הכדור למגרש של שרת המשפטים, שיכולה להפניע את התהליך הזה, הפרוצדורה שוב הפשוטה ביותר, ושזאת תבוא כהצעת חוק מטעם הממשלה, מטעם ועדת שרים לחקיקה, ואז מבחינה פרוצדורלית הכי פשוט לכנס את הכנסת, אם לא, אז יושב ראש ועדת הכנסת יכנס את ועדת הכנסת, וישנה במשהו את החלטתו הראשונה כשיצאנו לפגרת בחירות. בקיצור, לא נלאה את המאזינים עכשיו עם פרטי הפרוצדורה.
לא תחזיר אותנו לפרוצדורה, כמו שאומר.
לא, אני רק אומר, אבל זה אפשרי, זה אפשרי. בסדר, זה אפשרי ביותר מוורסיה אחת.
במידה.
זה בעיניי מבחן אמיתי לכל מי שמדבר על חוסנה של הכנסת.
במידה, חבר הכנסת סמוטריץ', שהדבר הזה לא צולח, איך תראה הרשימה? מה ישתנה בה? מה ישתנה בדרישות מול הליכוד? יש הרי כבר עכשיו תביעות של עוצמה יהודית בצורה מאוד מאוד ברורה. איפה אתם
תעמדו? קודם כל, לי ברור שהמהלך הזה יעבוד לטובתנו בבחירות. אני חושב שהתשובה של הציבור תהיה בקלפי. אנחנו נקבל, בעזרת השם, עוד ועוד קולות ועוד ועוד מנדטים לאיחוד מפלגות הימין, לרשימת תת-בית, כדי שיהיה לנו יותר כוח לשנות את זה אחרי הבחירות. כרגע אנחנו פונים לוועדת הבחירות של הכנסת, אני מקווה עוד היום, כדי לאפשר לנו לפתוח את הרשימה ולשנות מחדש את הסדר, כדי שעוצמה כן יקבלו את המקום החמישי והשמיני שלהם, למרות שבין הרי נפסל, ושוב, זה במקביל למהלך שאני מנסה להוביל שיבטל את הפסילה שלו. נראה, האם ועדת הבחירות תענה או לא, אני מקווה שכן, אין לזה תקדים משפטי, אבל גם אין תקדים לזה שפוסלים מועמד אחד מתוך רשימה. נדמה לי שההגינות מחייבת לאפשר לנו לארגן את הרשימה שלנו מחדש, ולא להשאיר אותנו מול שוקת שבורה. אז אנחנו עושים כל מה שאפשר, כדי
שעוצמה תקבל את הייצוג. אחרי בן גביר?
זה עניין פנימי של אנשי עוצמה, אם אנחנו נצליח לתוך את הרשימה, אז עורך הדין איתמר בן גביר יקודם למקום חמישי, והם יצטרכו לבחור לעצמם את המקום השמיני, אנחנו לא מתערבים להם בעניינים הפנימיים, כל מפלגה בוחרת את אנשיה.
כן. יושב ראש האיחוד הלאומי, חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ', תודה רבה לך על הדברים. כל טוב.
תודה גם לך, שמעון. שלום, שלום. שלום.
ימי הפורים כבר כאן, איתם הציווי לשמוח וגם הרצון לשמוח, אבל איכשהו האירועים החדשותיים מקשים לנו, מקשים עלינו ולא מאפשרים לנו לשמוח באופן שבו היינו רוצים. אנחנו רוצים לשאול האם ניתן לייצר שמחה גם בזמנים קשים. איתנו מצאת על קו הטלפון הפסיכולוגית הקלינית, פינה יואלי, שלום לך.
שלום רב, בוקר טוב.
מחברת הספר אומנות השמחה הפנימית, בספר הזה את בעצם מבקשת, אפשר לומר כך, לחנך אותנו לשמחה פנימית ושלווה. איך עושים את הדבר הזה כשמסביב יהום הסער?
כל הסבל שלנו מתחיל מזה שהחיים לא נותנים לנו את כל מה שאנחנו רוצים, אז כך שזו המציאות תמיד של חיינו. תמיד יש שער ותמיד יהום השער. יש תקופות שגם לא. עכשיו השמחה שלנו היא מצרך נדיר משום ש... ואנחנו מחפשים אותו משום ששמחה ידועה כמשהו שהוא תלוי במחשבות שלנו, הוא תלוי בהסתכלות שלנו על החיים, הוא תלוי בהסתכלות שלנו על המשמעות של החיים, וכמובן קשור גם באמונה. אנחנו גם יודעים ששמחה היא קשורה גם בבריאות. זאת אומרת, ככל שאני אהיה עם מחשבות יותר שמחות או שאוהבות את מה שקורה למרות הכל, כך נהיה גם יותר בריאים.
ואפשר לעשות את זה? אפשר לעשות את הדבר הזה כמעט לאכוף על עצמנו את אותן מחשבות שמחות, אותן מחשבות בריאות, גם כשמסביב זה לא כל כך בכיוון?
אז רגע, בואו נגדיר מה זה שמחה. שמחה זה לא מצב של אופוריה, של השתוללות משמחה, ובטח אי אפשר להיות שמח כשמשהו כל כך עצוב קורה לך באותו רגע. כן, זה הרי העצב הוא חלק מהחיים, אנחנו מכירים את מה שרבי נחמן מברסלב אמר, זה לא שאדם הוא לא עצוב, העצב נמצא כל מקום, בכל מקום. אבל איך הוא אמר בדרכו המופלאה, אבל למה כל היום? אתה יכול גם להחליט שאתה עצוב בין 10 ו-12 בלילה ולבכות את מר גורלך לקונך, לקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, המחשבות שלנו הן שמייצרות את האופן שבו אנחנו מסתכלים על החיים. מה זה שמחה? שמחה זה איכשהו לאהוב את מה שקורה. לאהוב את המציאות שלך, לאהוב אנשים, לאהוב את התמונה היפה שמול העיניים, לאהוב את האחווה שנמצאת גם ברגעים קשים. לאהוב משהו. אז לזה נקרא שמחה. שמחה היא לא מצב שרק אופוריה של משהו שמענג אותך ואתה ממש קופץ משמחה. שמחה זה מין תודעה שאפשר בכל פעם לנסות לייצר אותה. ולכך הכוונה.
ואיך עושים דבר כזה? איך מייצרים? זאת אומרת, מה, אם אדם נמצא, באמת הוא מסתכל מסביב, הוא אומר, העסק לא בדיוק מייצר לי תמונה שכשאני רואה אותה אני יכול לאהוב את מה שאני רואה מולי. איך למרות זאת אנחנו אומרים לו, נסה למצוא, לא יודע מה, את הצבעים היפים בתמונה הזאת ואת זה להרחיק?
לא. איך תגדיר לי? אז זהו. בוא, זה לחם חוקי, אני מהבוקר, על זה אני עובד עם אנשים, פחות או יותר.
כן.
תראה, המציאות שלנו תמיד מורכבת מכל מיני צבעים באמת. גם כשאתה אומר שהמציאות לא נותנת לך בדיוק את מה שאתה רוצה, עדיין חלקים ממה שאתה רוצה ישנם בה. אוקיי? תמיד ישנם חלקים. המציאות שלנו היא תמיד חלקים. נגיד את זה כך, כשנגיד שנייה לפני שנלך לעולמנו וישאלו אותנו, מה השיעור הגדול שלמדת בחיים? הרי החיים הם בית ספר של שיעורים. השיעור הגדול הוא שלעולם אתה לא מקבל את כל מה שאתה רוצה. השיעור הוא החלקיות. נכון? תמיד יש חלקיות. אין רגע מושלם, אין חוויה מושלמת, אין בית מושלם, אין בן זוג מושלם, אין שום דבר מושלם. הכל חלקי. אז בתוך המציאות המאוד קשה, תמיד ישנם גם חלקים טובים. או תמיד גם ישנם חלקים שאתה כן אוהב במציאות שלך. למשל, נגיד שאתה נורא רוצה עבודה טובה, ואתה לא מתקבל, ועוד פעם לא מתקבל, אבל בתוך המציאות שלך יש עוד הרבה דברים שאתה כן רוצה, כמו הבית הנחמד שאתה חי בו, כמו המשפחה התומכת שלך, עדיין ישנם הדברים האלה. אוקיי, אז זה אחת ה... עכשיו, הדרך השנייה, כמובן, אני בשמחה אומרת
רגע, את זה. רגע, לפני הדרך כן. השנייה, זאת אומרת, בעצם את אומרת לקחת את אותם דברים שנמצאים מסביב לדבר שנראה לי כרגע כהר המרכזי שאליו אני צריך לטפס, לקחת את הדברים הנוספים שאיתם אני כן שמח לראות אותם ואותם להעצים?
בוודאי, וגם לא לשכוח אותם ולא לראות בהם כמובנים מאליהם. אפילו דבר פעות או לא פעות כמו בריאות, כפי שאמרה פעם אמי המנוחה, הייתה אומרת, בריאות זה כלום כשזה ישנו, אבל זה הכל כשזה איננו. כן. אז אנחנו נוטים לראות את הדברים המובנים אליהם, ורק נוטים להתלונן. הרי כל חיינו אנחנו נוטים להתלונן. משום שהחיים, נולדנו עם רצון עצום לקבל לעצמנו. רצון עצום, בקבלה קוראים זה רצון לקבל לעצמי. עכשיו, הרצון העצום הזה, הוא אף פעם לא מתיישר בקנה אחד עם המציאות, כי המציאות תמיד תיתן לנו חלק ממנו, או גם תיקח לנו דברים שהיו לנו. וטבעם של בני אדם, שהם נוטים להתלונן על כל מה שלא ניתן להם, או כל מה שנלקח מהם. והטבע שלנו תמיד דווקא לשקוע לתוך העצבות, לעומת השמחה וההתלהבות שאוטומטית או אפילו אינטואיטיבית, אתה יכול להבין שזה נוטה כלפי מעלה בניגוד לכוח המשיכה, שזה העצב, שזה השקיעה, שזה התלונה. אז להיות בשמחה, הכוונה היא להתגבר על הרצון בתלונה. להתגבר על הרצון שהכל יהיה כמו שאתה רוצה, או מתוך האמונה להבין שנולדנו פה לתיקון הנפש, ותיקון הנפש הוא לא כל מה שאנחנו רוצים. אני מניחה שאם היינו בדרגת מלאכים, לא היינו נולדים לפה.
זאת אומרת, יכול להיות שזאת הסיבה שפרפקציוניסטים מוצאים את עצמם הרבה פעמים בדיכאון?
בוודאי, כי הם לא מוכנים להכיל את החלקיות שבחיים. החלקיות אומרת, אין החלטה מושלמת. אין החלטה מושלמת. תמיד תקבל החלטה שיש בה גם צדדים אחרים. כל המציאות שלנו היא תמיד חלקית, היא גם וגם. השלם הוא המושלם והפגום בו זמנית, זה החכמים של הפילוסופים הטאויסטים, נוהגים לומר. הם המון דיברו על החלקיות. אז כן, פרפקציוניסטים חושבים שאם הכל יהיה מושלם, אז הם יהיו מאושרים. אז לעולם הם לא יהיו מאושרים. משום שהמציאות היא לעולם לא מושלמת.
והדבר הזה מוגדר אולי כאיזושהי מחלת נפש?
מה, פרפקציוניסט?
כן. כי אם זה דבר שמביא את האדם למציאות דיכאונית, שהוא לא מסוגל לצאת ממנה, כי עדיין אף פעם הוא לא רואה מציאות מושלמת לנגד עיניו, אז אולי זה סוג של מחלת נפש.
אנחנו יכולים אם כך להגיד שרוב בני אדם נוטים לאיזה מחלת נפש מהסוג הזה, כי כולנו רוצים להיות יותר מושלבים ובטוחים שנהיה מאוד שמחים אם רק נלד עוד 10 קילו. לא, אני לא הייתי מגדירה את הפרפקציוניזם. זה סימפטום אחד שהוא יכול להיות קשור לאיזושהי הפרעה נפשית, ואו קשור בכלל להרבה מאוד אנשים שמנסים לראות במציאות משהו שלם או מושלם, וקצת לא תופסים אותה נכון. זאת אומרת, המציאות אי אפשר לתפוס אותה כדבר שיכול להגיע לאיזושהי מושלמות לעולם. כמו שיש יום, יש לילה. כמו שיש חורף, יש קיץ. הכל הוא דואלי. אנחנו בעולם של הטוב והרע. כשבגירוש גן העדן, זה העניין. גורשנו לעולם שבידעו טוב ורע, לא כתוב משהו אחר. והנפילה שלנו לפה היא לדעת גם את זה וגם את זה.
אז התחלת לומר שישנה עוד דרך להתמודד מעבר להבלטתם של הדברים הנוספים שהם כן תואמים את רצונותינו. אמרת שישנה עוד דרך, התחלת לומר וקטעתי את דברייך.
כן, התכוונתי כמובן למשהו שאני מניחה שאתה מכיר, וזה האמונה. והאמונה שאומרת שהרצון האלוקי הוא גדול מהרצון שלנו. זאת אומרת, אין דבר בחיים שקורה לנו באופן מקרי. הדברים מאוד מדויקים, ומה שקורה לנו אמור להעביר אותנו איזשהו תהליך שבו אנחנו צומחים רוחנית. זה קצת קשה לעיכול, כי בסוף היינו רוצים לדעת שאנחנו באנו לפה רק כדי ליהנות, אבל לא באנו פה רק כדי ליהנות. באנו פה כדי ללמוד. באנו פה כדי ללמוד את עצמנו, כי אם את לא תמצא אדם שתשאל אותו, האם החיים הם בית ספר של שיעורים, הוא יאמר לך לא. כמובן, כולנו יודעים שהזקן הוא החכם, כי הוא עבר אחרי הרבה התנסות. אנחנו לומדים ומחכימים לאורך החיים, לא דרך הפסיכומטרי. ותיקון הנפש נעשה, לצערי, דרך דברים שצריכים לתקן, ומה שצריך לתקן, זה אומר שאנחנו צריכים להתנסות, ולאו דווקא בדברים טובים. ככל שאתה מאמין יותר, קל לך להתייחס לדברים כמשהו שמישהו התכוון שזה מה שאתה תלמד אותו. ואז אתה לא רק מתלונן על מה שקשה לך, אלא אתה מבין שיש סיבה שהיא מאחורי הדברים. זה הסוד אני מניחה, זה הסוד מאחורי הפשט.
זאת אומרת, אדם שהוא לא אדם מאמין, וכרגע זה לא משנה אם הוא יהודי או כל דת אחרת, חייו הופכים להיות מורכבים יותר.
במובן מסוים, כן. למרות שלדעתי, גם אנשים שהם לאו דווקא דתיים, ואו מאמינים יודעים בתוכם שכל דבר אני זוכרת שאני צחיק אותך שפעם המפקד שלי עוד בצבא לפני 40 שנים צעק לי פעם ככה באיזה משימה שהוא הטיל עליי, שוב בתחום פסיכולוגיה, צעק, מה שלא, לנין אמר, מה שלא הורג אותך מחשל אותך. עכשיו זה היה נורא מצחיק, אבל במובן מסוים כולנו יודעים שכל התנסות שלנו מחזקת אותנו וגורמת לנו להחכים. כך שהמון אנשים כותבים היום, הסרטן זה המתנה הכי גדולה שקיבלתי וחוש, זה נראה לנו מאוד מוזר, ולא דווקא קשור לאמונה, אלא להכרה שהתודעה האנושית אמורה לצמוח ולהתפתח. יש לנו דחף להתפתחות תודעתית. ומאחר שיש לנו דחף כזה ואנחנו מכירים אותו, אנחנו יודעים שכל התנסות מביאה אותנו גם להתפתחות. וגם זה כוח פנימי.
זאת אומרת, לא להתייחס לכותרות האלה על המתנה הגדולה בתור איזושהי אמירה של השלמה, אלא יש בה אמת פנימית מאוד, מאוד משמעותית שאפשר לקחת אותה למקומות נוספים בחיים שלנו.
בוודאי. יש לנו את היכולת שלנו לדבר אל עצמנו, נכון? בניגוד לבעלי החיים. נכון, העז לא אומרת, איך ירדתי מההר? יפה, נכון? אנחנו רק מסוגלים להתבונן על עצמנו. כיוון שקיבלנו את התודעה שמדברת אל עצמנו, כנראה שהיא לא ניתנה לנו לשווא. אנחנו אמורים לעשות משהו עם מה שקורה לנו. אנחנו צופים בעצמנו, אנחנו יודעים לדבר אל עצמנו, ואנחנו אמורים להחכים את עצמנו. זו מתנה שקיבלנו, אבל היא קשה, ואנחנו צריכים גם להשתמש בה.
נשמע משימות מורכבות לחייו של האדם הפשוט, נכון? או שזה...
מאוד, כן? מאוד, מאוד, כן.
יכול להיות אבל שכשאנחנו כל הזמן משווים וישבת פה כמה פעמים את החיים לשיעור, אז כל הזמן אנחנו אומרים לעצמנו שבשיעור יש לו איזושהי תכלית, אני אלמד כך וכך כדי לעשות כך וכך. כאן בעצם את אומרת לנו שכל החיים הם שיעור אחד גדול, ואנחנו... שואלים אולי,
לא תמיד מבינים את התכלית.
לאן, לאן, כאילו, לא מתי ההפסקה בין השיעורים, אלא לאן זה, מתי סוף הקורס ומתחילים לעשות עם זה משהו?
סוף הקורס הוא סוף התיקון, אבל זה אני יכולה להגיד לך. התיקון, גמר התיקון, או סוף התיקון, כשהנשמה שלנו מתנסה בכל הדברים שאמורה להתנסות, ומזדקחת לה, ועוברת למימד יותר רוחני. זה אני אומרת מתוך מקום מאמין כמובן.
כן.
כן, אבל ביום יום אנחנו מצליחים להיות יותר אוהבים, יותר חומלים, יותר מבינים סבל של אחרים. תכלית השיעורי בסוף זה להגיע ואהבת לרעך כמוך.
וואה, יפה.
זה בסוף?
זה מה שיהיה בסוף. טוב, בסדר, כן. אנחנו נשתדל לעשות
את הדברים האלה. זה משמח, נכון?
כן, בהחלט. צעד אחרי צעד נשתדל להגיע גם למקומות האלה. פנינה יואלי, פסיכולוגית קלינית, מחברת הספר אומנות השמחה הפנימית. תודה רבה לך.
הוצאת אורעם, אני מדגישה, אני הוצאת בית ספר לכל.
אורעם, נכון. תודה רבה, כן. כל טוב, שלום שלום.
תודה רבה. שלום שלום, תודה.
ברבים ממוסדות החינוך של הציונות הדתית, הפכו הימים שלפני פורים, לימי קידום של כל מיני מזמי חסד שאולי במהלך השנה קצת פחות מוצאים להם זמן. אחד המזמים הללו הוא יריד החסד של אולפנת שעלבים. שלום, אנחנו אומרים לאחת המארגנות, שביעיסטית, שי דוד, שלום לך.
שלום.
השנה, אתם בכל שנה מעבירות את הרווחים או אחוז ניכר מהרווחים לעמותות שונות, והשנה... בחרתם בעמותת לוחמים לחיים שהיא תומכת בהלומי קרב. ספרי לנו קצת על כל יריד החסד הזה, ואחר כך נשמע קצת למה בחרתם דווקא בעמותה הזו.
טוב, יריד החסד בעצם הוא מסורת. זה לא אנחנו התחלנו, זאת מסורת בעצם מאז שהאולפנה קמה. אנחנו מקימים יריד, היריד 100% ממנו. הוא נטו לעמותה, זה לא הולך לשום טיול שכבתי או לכיס של מישהו. 100% החלטנו. זה בעצם נובע מתוך אידיאל, רעיון, שאני יכול להיות שמח באמת, רק שאני דואג לאחר, ואני דואג לעם שלי, ולאנשים שמסביבי, ומשם בעצם היריד חסד בא. אנחנו השנה החלטנו שחלק מהכסף, אנחנו נתרום לעמותת לוחמים לחיים, שזו עמותה בעצם להלומי קרב, וחלק אחר מהכסף, אנחנו נתרום לקרן, קרן אביה. אביה הייתה בוגרת האולפנה, זיכרונה לברכה, היא נפטרה, ביום השני או השלישי לשירות שלה היא פשוט הלכה לישון והיא לא קמה. והקרן הזאת היא בעצם קרן שהמטרה שלה זה להוציא כמה שיותר אנשים להתנדבויות וכמה שיותר לעשות התנדבות ככה בעם שלנו כדי בעצם לזכר אביה.
לפני שאני אשאל אותך לגבי העמותות שבחרתם להשקיע בהן את הרווחים, מה קורה ביריד הזה? פיזית, איך זה נראה?
אז היריד הוא בעצם תופעה ענקית. מלא מתנתחים, מלא אוכל, מלא כיף. יש לנו חדרי בריחה, יש לנו הגרלה עם צימרים וטיולים. יש לנו תרומת דם ותרומות שיער. אנחנו עושים שביר הצירים וקעקועים וחינה. חסד מכל הסוגים, הרבה הרבה כיף.
תאמרי לי, כשאת מדברת על חדרי בריחה, אז מה, זה נשמע כמו משהו שדי מורכב להכין אותו גם, לא?
מאוד, אבל אנחנו פה התברכנו בשכבה שלנו בהרבה מוחות יצירתיות, בנות עם ידיים, בנות עם ראש, חדרי בריחה, זה משהו שהוא דורש המון מחשבה מחוץ לקופסה, בטח שלהכין אותו ממש. מכינים פה כיתות מאפס, משולחן וכיסא, לחדר בריחה מטורף, עם מנעולים והפתעות, וקודים ושעונים, ודלתות נפתחות. זה
הזיה. זה גם מצריך הרבה מאוד הכנה, גם מבחינת דברים טכניים שצריך להשתמש בהם, וגם מבחינת זמן ואנרגיה. מאיפה הזמן?
אז הזמן זה באמת קטע מאוד מורכב. אנחנו כל השבועיים האחרונים נשארות הרבה אחרי הלימודים. לפעמים אנחנו יוצאות מעט על חשבון הלימודים, אבל זה כמעט לא קורה. אנחנו פה עושות את זה תוך כדי הלימודים, תוך כדי מתמטיקה, מתכונות, הכל פול פאוור. לא מרצות לזה להוריד את שאר הדברים. אנחנו נותנות חסד, אבל אנחנו לא, זה לא אומר שאנחנו נוטשות את העמדה הלימודית. או מבריזות וכאלה.
יפה. את אומרי לי עכשיו, לגבי באמת העמותות שבחרתם, אז סיפרת על הקרן, אבל לגבי לוחמים לחיים, איך בחרתם דווקא אותם? זאת אומרת, יש כל כך הרבה עמותות, מה בעמותה הזו תפס אתכן?
ברצינות שאנחנו החלטנו השנה ללכת על רעיון קצת אחר. קודם כל בחרנו את הערך שאותו נרצה לקדם, אותו נרצה, כאילו התחלנו לבחור לפי הערך של היריד ולפי הערך של העמותה, ולא לפי, לא לפי שם של עמותה כזו או אחרת. ומאוד התחברנו לערך של החיילים, האנשים שמגינים עלינו, שהם נותנים כל כך כל כך הרבה מעצמם, והם מגינים עלינו והם יוצאים עם כזאת אשפובי אחר כך לחיים שלהם, ובאמת אנחנו צריכים לתמוך בהם, כי אין מי שיתמוך בהם, והם חלק מאיתנו.
מה, את יודעת מה עושה העמותה? זאת אומרת, איך הם תומכים בהם? יצא לכם להיפגש עם אנשים של העמותה, עם אנשים שנעזרו בעמותה?
יצא לנו מעט, אנחנו מאוד התחברנו לחלק הזה שהעמותה נותנת להם באמת את המענה הפסיכולוגי והכלכלי לפעמים, כי זה אנשים שמהאלם קרב הם לפעמים לא מצליחים ככה להיכנס לשוק העבודה, וזו עמותה שהתמכת בהם באמת גם במובן הכלכלי וגם במובן הנפשי, באמת לעזור להם להתמודד עם זה ולעזור להם לצאת מזה, שזה אחד הדברים הכי חשובים, לעזור לאנשים ששומרים עלינו פה בחיים יום יום.
יפה. תאמרי לי, שהזכרתי בתחילת הדברים שיש איזושהי הרגשה ככה שהשבועיים האלה מראש חודש אדר, הימים האלה מנוצלים לטובת כל מיני מזמר חסד, שאולי ככה במשך השנה תלמידים קצת עסוקים מדי מכדי לעסוק בהם. זאת ההרגשה גם שלכם? זאת אומרת, כל השנה איפשהו הדברים האלה נמצאים בצד, או שאולי בכל זאת זה מלווה את העשייה שלכם?
אני יודע, אצלנו בבית ספר, יש לי חברות מהמון בתי ספר אחרים, אני יכולה להגיד לך שאצלנו בבית ספר, באולטנה, אנחנו יוצאות כמעט כל שנה, כל שכבה יוצאת פעם, פעמיים, להתנדבות ענקית, מטורפת, של בתי חולים, ואנשים מבוגרים, ולקט, וילדים. אז הנושא הזה של חסד הוא מאוד 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 מועסק אצלנו פה באולפנה, של לתת לאחר ולעזור לאחר. ודווקא בראש חודש אדר אנחנו שמים על זה עוד יותר את המקום, כי בעצם ראש חודש אדר מדבר על שמחה. ואיך אני, ילדה מעם ישראל, יכולה להיות שמחה כשאני יודעת שיש אנשים בעם שלי שלא יכולים.
זאת אומרת, את אומרת, אנחנו תורמים לא כדי, לאו דווקא רק כדי שיהיה להם שמחה, אלא כדי להשלים את השמחה שלכם.
ברור, כשאני תורם אני אדם שמח יותר. אנחנו פה, אנחנו עם ישראל, זה היופי בנו, שאנחנו כל כך מאוחדים.
יפה, שי דוד, שביעיסטי, טולפנת שעלבים, נאחל לכם הרבה מאוד הצלחה באירוע הזה. כל טוב, תודה רבה.
תודה רבה.
יום טוב, שלום.
שלום.
עד כאן יומן לפי שעה, תודות לאורחי היומן הזה. ליושב ראש האיחוד הלאומי, חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ'. לפרופסור עודד מודריק. לפנינה יואלי. לשי דוד. לכם על ההזנה, סעו בחיי, לימים טובים, בשורות טובות. להשתמע.